פרק ה', סעיף ח'. כנסת ישראל בהרגשתה הרוחנית העודפת היא הראשונה בעולם לתשובה. היא החטיבה העולמית שסגולת התשובה תתגלה בתחילה. היא נדחפת להיות מותאמת עם האורה האלוהית בעולם, שאין בה חטא ואבון, וכל נסיגה מתכונה זו מצידה הרי פוגמת את שלמות אופייה של אומה זו, שסוף סוף כוחה החזק בחיים ינצח את ההפרעה, והבריאות השלמה תבוא אליה וברוב כוח תחלף העמה. ואור התשובה יופיע בה בראשונה, ואחר כך תהיה הצינור המיוחד המשפיע את לשד החיים של תאוות התשובה העדינה על כל העולם כולו, להעיר אותו ולקומם מצבו. יש למישהו ספר שיש בו גם את אורות? רב מדבר כאן על כנסת ישראל, וצריך לדעת קודם כל מה זה. מה זה המושג הזה, כנסת ישראל? דיברנו על זה פעם? מה? מה? כן. 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 לא מספיק. תודה רבה. כנסת ישראל, זה באורות ישראל פרק א', השם של הפרק, מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. אנחנו כבר שומעים במילה כנסת ישראל, אנחנו שומעים כאן שתי מילים. מילה אחת אנחנו מכירים אותה, ישראל, ואנחנו מזהים אותה עם עצמנו, עם העם שלנו. מילה שנייה, כנסת, מילה לא לגמרי ברורה. כנסת מלשון כינוס. כותב הרב, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. אין לך תנועה בעולם בכל העמים כולם שלא תימצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסולת, לשון סולת, והמקור משפיע את הטוב האידיאליות לאמונות כולם. ממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים, עד שהביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ואלוהיך קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. זה בסעיף א'. סעיף ב', כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. בסעיף ג', אני קורא רק את המשפטים הראשונים, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כן, אז נתחיל עם המשפט הראשון. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה. ההוויה, כל מה שקיים. עולם, עולמות, רוחניות, גשמיות, כל מה שקיים, זה ההוויה. כמו שבגוף שלנו, באישיות שלנו, ברור לנו שהגוף שלנו נברא עם כל הכוחות שלו בשביל להוציא לפועל את הנשמה. הנשמה היא העיקר. וכל מה שיש לנו כוחות הם כלים, צינורות בשביל הנשמה. כמו שכל הגוף הוא תוצאה של הלב. כל האיברים, כל החושים, הם פועלים, מקבלים את החיים שמקבלים מהלב, על ידי הצינורות העורקים שמגיעים עליהם, והם פועלים את הפעולה המיוחדת להם לפי התכונה שלהם. אבל כוח החיים הוא של הלב, זה לא שלהם. בלי לב, כל האיברים הם כלום, שום דבר. לאיברים יש כלים, כישרונות, צורה מיוחדת לכל אחד ואחד. עיניים זה לא אוזניים, הנחיריים, חוש הריח, חוש המישוש, הכוח של הרצון, כל הכוחות כולם הם תוצאה של הקשר עם הלב. אבל לכל אחד יש את הכוח שלו, איך הוא לוקח את החיים ונותן לזה את ההופעה שמתאימה לו. אבל היסוד זה הכל בא מהנשמה. בהכללה מאוד מאוד גדולה, יש נשמה של ההוויה, של כל המציאות. ריבונו של עולם רצה שתהיה הוויה, ולפני שהוא ברא את ההוויה, הוא האציל נשמה שהיא תהיה הנשמה של ההוויה, וכל ההוויה, כל העולמות, כל האנושות, כל הדומם צומח חי מדבר, שמיים וארץ וכוכבים וימים וכולי וכולי ומלאכים ושרפים ואופנים, כולם הם חלקים איברים של ההוויה. וההוויה הזאת מוציאה לפועל את מה שהנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא רצה שתהיה הוויה, ובשביל זה הוא יצר לנשמה מיוחדת של כל ההוויה. כל מה שקיים אלה כלים של אותה נשמה. מובן? כמו באדם. חוש הראייה זה אחד החושים שבא להוציא לפועל את הנשמה. היות של הנשמה יש שליחות לפעול לא רק לאדם הפרטי, אלא גם לכל הסביבה, לכן היא צריכה קשר עם הסביבה. איך הקשר הזה? דרך העיניים. לנשמה הכללית יש צורך שיצא לפועל קשר עם כל מה שעתיד להיות, לא רק מה שקיים, אלא לבריאה הזאת יש ייעוד. זה צריך להגיע לאיזה מקום, וכדי שזה יגיע למקום הזה יש את הכלים. כמו שהכלים של האדם הם כלים שמביאים את הנשמה להשפיע אותם. על ידי הכלים של האדם, האדם מתפתח מילד, מתינוק, לבוגר, שעיקר האישיות של הבוגר, מה הוא משפיע על המציאות, מה הוא עושה מסביב לו. אחרי שאדם נפטר מהעולם, מדברים מה הוא עשה בעולם. לא מדברים מה הוא אכל, מה הוא שתה, אם הוא היה חזק, אם הוא היה בריא, אם הוא היה שמן, אם הוא היה רזה, אם הוא היה יפה, זה לא חשוב. מה שמדברים, מה הוא פעל על העולם. הוא לימד, הוא גמל חסדים, הוא עזר לעם, הציל את העם שלו מסכנות, נלחם, היה בעל אומץ גדול, ללא מעשים של גבורה גדולה. על זה מדברים. כלומר, העניין של הגוף הוא להוציא לפועל את הנשמה. דרך אגב, יש גם פעולות בשביל לשמור על הגוף. גם ההוויה. להוויה יש תפקיד. והמציאות שלה זה לא התפקיד שלה. המציאות שלה זה נקודת המוצא שלה. זה נתון של ההתחלה. כמו שלאדם יש גוף, זה ההתחלה. זה לא סוף הדרך. לא, האדם לא קיבל נשמה בשביל לשמור על הגוף שיחיה. הגוף הזה הוא כלי של הנשמה לצאת לפועל ליהודים הגדולים. משהו מספיק, משהו הצליח לעשות, זה אותו חלק שהנשמה הצליחה להתגלות. כי לאדם יש המון המון כוחות, יש לו המון רצונות, המון יהודים. חלק מזה הוא מצליח, חלק מזה הוא מבזבז, הוא משקיע את זה בגוף, בהנאות, שלא צריך את זה בכלל, כי לא נשאר מזה כלום. והסיבה שיש את הדברים האלה, כדי שלאדם תהיה הרגשה טובה, והוא יוכל לפעול עם מרץ, עם שמחה. כי אדם עצוב, אדם מדוכא, אדם חלש, לא יכול לפעול. אבל לא שזאת המטרה, שהחיים הם נועדו להנאה, זה לגמרי לא. כי אנחנו רואים שאף אחד לא מעריך את החיים, כמה אדם נהנה בחיים. זה לא מעניין בכלל. אז בעצם הוא לא עשה כלום לעולם. הכל נשאר אצלו, והכל הלך לאיבוד כשהוא נפטר, הכל נגמר. אז הוא לא עשה כלום. אז כאילו הוא נברא לחינם. וזה ברור שזה לא כך. זה, יש נשמה של ההוויה. נשמה של ההוויה מכוונת להגיע את כל ההוויה לאיזה אידיאל גדול מאוד, שבשבילו, בשביל האידיאל הזה, השם ברא את העולם ואת ההוויה כולה. הנשמה הכללית הזאת, שכוללת את הכל, את כל מה שיש בהוויה, כל חוקי הטבע, כל הכישרונות הרוחניים, האמונות, הדחפים, ההבנות, הרצונות, הכל הם כוחות פרטיים של אותה כנסת ישראל. כיוון שאנחנו שומעים שקוראים לזה כנסת ישראל, אנחנו מבינים שזה שייך איכשהו לעם ישראל. והרב מבאר כאן שהתמצית, הריכוז של כל הנשמה הזאת, זה נמצא בעם ישראל. ולא בעם ישראל שאנחנו מכירים מהדור הזה, אלא בכל עם ישראל, מאברהם אבינו ועד הסוף. אנחנו רואים שאצל אברהם אבינו כתוב, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אנחנו רואים שהייעוד שלו זה לא בשביל עצמו. זה לא שהוא יהיה צדיק גדול ויקבל עולם הבא. אלא שיצא ממנו גוי גדול, שהוא ממשיך את אברהם אבינו, והגוי הגדול הזה יהיה הלב של העולם כולו, ייתן חיים לכולם, כמו שהלב נותן חיים לכל הגוף, והלב בעצמו לא מקבל חיים מאף אחד משום חלק מהגוף. כך ישראל לב של העולם, בזכותם יש עולם, הם הדחף של כל העולם, הם אלה שמספקים לכולם רצון, מרץ, רגשות, כוחות, כמו שמהלב הכל בא, למרות שלא רואים את זה, לא רואים שבלב יש עיניים, אבל זה ברור לנו שהעיניים רואות בגלל שהם קיבלו כוח מהלב. לא היו מקבלות את הכוח מהלב, לא היו רואות. אבל באותו דבר שאתה קורא לזה זרם חשמלי, אני לא יודע אם זה הכל, אף אחד מאיתנו לא יודע. אבל שם אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק, מאיפה זה בא. אנחנו כן יודעים שכל הכוחות וכל החושים באים מהלב, למרות שבלב לא רואים את החושים בכלל. אנחנו שומעים בתנך שלפעמים משתמשים בביטויים. ונתת לעבדך לב שומע. אנחנו לא מבינים מה זה, איך הלב שומע, בלב אין אוזניים. בקהלת אנחנו רואים ליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. רואים שיש ראייה של הלב, יש שמיעה של הלב. כמובן זה לא ראייה ושמיעה של האוזניים והעיניים. אבל אנחנו מבינים שיש שייכות, שהכל בא משם. אז המושג כנסת ישראל, שזה לא מושג שהרב המציא אותו, אלא זה מושג שנמצא בחז"ל, במדרשים, לפעמים בגמרא, אבל הרוב זה נמצא במדרשים. אמרה כנסת ישראל, ואנחנו שומעים שזה מאוד מאוד קשור עם עם ישראל. כן? אז זה המושג של כנסת ישראל, שהוא הנשמה של כל ההוויה, שהתמצית שלה נראה דרך עם ישראל. המרכז שלה, הלב של התמצית הזאת, זה נראה בעם ישראל, באומה הישראלית. נקרא את זה שוב. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה, זאת אומרת, תמצית ההוויה זה לא רק עולם הזה. בהוויה יש גם עולם הבא. העולם הזה זה לא כל ההוויה. העולם הזה הוא כלי של ההוויה. אבל בעולם הזה נשפע תמצית זאת באומה הישראלית ממש. זה ממש קיים בעם ישראל. בחומריותה, מה זה חומריותה? הארץ, האומה, המבנה של האומה, החברה של האומה, כל האיברים שבאומה, הצבא של ישראל, הכלכלה של ישראל, ורוחניותה. מה זה רוחניותה של האומה הישראלית? תורה, תרבות של ישראל במשך כל הדורות. בתולדתה, בהיסטוריה, בהתפתחות שלה. אנחנו רואים שעם ישראל עולה כל הזמן, מפתח כוחות חדשים שלא הכירו קודם. בדור של התורה עדיין לא היו הנביאים. בזמן של הנביאים לא היו הכתובים. אחר כך עוד לא הייתה המשנה. אחר כך הגמרא, המדרשים, ראשונים, אחרונים, מקובלים, משוררים, פוסקי הלכה, מרכזי ההלכה, הפוסקים כמו השולחן ערוך והאחרונים שבאו אחריו, ומחברי השיטות בלימוד הגמרא, מחברי השיטות בכוונות על פי הקבלה, בתפילות. כל זה, זה דורות על גבי דורות שהם מתפתחים בישראל בגלל שהנשמה מתפתחת, מתגלה יותר. כמו שכשאנחנו רואים את האדם הפרטי, תינוק, ואחר כך ילד, ואחר כך נער, ואחר כך בחור, ואחר כך איש, אבא, בעל, מגדל את הילדים, סבא, גדלת, יש לו קשר לנכדים, משפיע עליהם. כל זה התחיל בנשמה ברגע שהוא נולד. רק לא ראינו את זה. הנשמה הולכת ומתפתחת ומפתחת. מפתחת את האישיות, וכשמתבוננים, אפשר לראות את הביטוי של הגמרא, בוצין בוצין מכתפי ידיה. אם תסתכל טוב על האדם בשיא הבגרות שלו, תוכל לראות את השורשים כבר כשהוא היה תינוק, כשהיה ילד. תוכל לראות סימנים של מה שעתיד להתפתח מאוחר יותר. הרב צבי יהודה סיפר על הגאון מווילנה, ולהבדיל שפינוזה. הגאון מווילנה כשהיה ילד, יום אחד שהוא היה ילד קטן, אמא שלו שלחה אותו לשחק עם הילדים, חזר הביתה, לא רוצה לשחק. אמא לא הבינה, אולי הרביצו לו, עשו לו משהו, למה הוא לא רוצה לשחק? אחרי זמן שהיא חקרה, נודע לה שהוא היה מאוד מוכשר והיה מאוד חזק. בכל משחק הוא היה מנצח את כולם, ואז הוא ראה שכולם עצובים, אז הוא לא רצה שיהיה לגרום להם עצב. לכן לא רצה לשחק עם הילדים. אפשר לראות שזה סוג של אדם שהוא לא דואג לעצמו. הוא חושב על הסביבה. תכונה מוסרית שאפשר לראות ילד קטן. יש לי נכד. ילד קטן, ונתנו לו פרס פעם. אז הוא בא לבת שלי, לאמא שלו, ואמר לה, זה לא מגיע לי. נתנו לי פרס, אבל זה מגיע לאחרים, אני אחזיר את זה. אחר כך הוא אמר, אני לא אחזיר את זה, אני אחכה שפעם אחת יהיה מישהו שמגיע לו פרס ולא נתנו לו, ואני אתן לו את זה. כן. ילדים רגילים לא חושבים ככה. ילדים רגילים קיבלו פרס, הם מאושרים. קיבלתי פרס, הם באים בשמחה גדולה הביתה. אומרים לאבא, לאמא, לאחים, לאחיות. יש ילדים שאתה רואה בילדות שלהם, לא זוכרים, זה היה כיתה א' או משהו כזה, פעם אחרת קיבל אונס על התנהגות לא טובה, ואמרו לו שהוא לא חוזר לכיתה עד שהוא לא מתחייב שהוא לא חוזר על המעשה. לא רצה לכתוב את זה. אז אמא שלו אמרה לו, אתה מפסיד בית ספר? אז הוא אמר לה, מה יקרה אם אני לא אוכל? אז אני כתבתי שקר, לא מוכן. אז זה לא בגלל שהוא רוצה להמשיך לעשות עבירות או להמשיך להתחצף, אבל הוא רוצה להיות אמיתי. יש דברים שבילדות אתה כבר מתחיל להבין שיש כאן מישהו עם אישיות, זה יתפתח עם הזמן. אנחנו כעת עוד לא יודעים, הוא עדיין צעיר, אבל עם הזמן אנחנו נוכל לראות שבהתפתחות של האדם מתגלים השורשים שהיו קודם, שקודם לא שמנו להם לב. בעם ישראל השורשים שלנו כבר בימי האבות הם מגלים מי זה עם ישראל. ישראל רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. מי שאין לו את זה הוא לא מאברהם, יצחק ויעקב, מעמד הר סיני. כל מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. מי שהיה בהר סיני כבר קיבל שורשים שבעוד 2,000 שנה אם יצא ממנו נכד של נכד של נכד, נין של נין של נין, שאין לו בושת פנים, זה אומר שבשורש לא היה כאן הר סיני. אם בשורש היה מעמד הר סיני, אז זה חדר כל כך עמוק שמזה יצא בושת פנים. כן, מישהו רצה קודם לשאול. כן. רציתי לשאול,
כל הילד הזה של השורש, רואים על ילד שיש לו שורשים ועשו דברים, אז מצד שני אנחנו רואים, יש בחירה, אדם אם יש לו כלים רעים, הוא יכול לעקור אותם. אז כאילו...
יש דברים שאפשר לתקן, אבל יש מהלכים פנימיים שאנחנו רואים כבר את הכיוון. אפשר לראות את הכיוון של האדם מילדות. אחר כך אתה מזהה את זה. אדם שבגיל צעיר אוהב ללמוד, יש אדם עם נטייה לעצלות בגיל צעיר, יש מישהו שמחפש הנאות, יש מישהו שהיחס שלו להורים מאוד מאוד קרוב, הוא לא רוצה שההורים ישמעו על איזה משהו שקרה לו, שלא יהיו עצובים, הוא מסתיר מהם כל דבר שעלול להציב אותם. אתה מבין שזה לא ילד רגיל. ילד רגיל כואב לו משהו, הוא רץ לאמא שלו לספר, הוא לא מסתיר ממנה. ויש יוצאים מן הכלל שמסתירים, שהאימא לא תהיה עצובה. כן? לא רוצה שהאבא ידאג, לא מספר כל מיני דברים. אחר כך, הוא יהיה פעם בצבא, יהיה באיזה פעולה מסוכנת, הוא יספר להורים שהוא, שהכל היה בסדר, והוא בכלל לא ראה שום סכנה, שום דבר, שההורים לא ידאגו להבא. ויש ילדים שהם אחרת, כן? כל אחד עם התכונות שלו, שאפשר לראות את זה כבר בילדות. יש הברקות שילדים מבריקים ואפשר לראות את הכישרון שלהם, להבדיל ממה שדיברנו על דברים של מוסר. כן? מוצרט, שמעתם עליו, כן? קומפוזיטור עם כישרון מיוחד למוזיקה. ההורים שלו לקחו אותו לכל מיני מקומות, ראו שהוא מאוד מוכשר. פעם נדמה לי שהוא בגיל 14 או משהו כזה, לקחו אותו לאיזה כנסייה, ששם היה איזה יצירה מוזיקלית שהם לא נתנו להוציא את זה החוצה. היצירה שהכנסייה באיטליה התפארה מאוד, שזה יצירה מוזיקלית מיוחדת. הוא היה שם בכנסייה, יצא החוצה, כתב את כל התווים מההתחלה עד הסוף. זכר את כל היצירה מההתחלה עד הסוף. ואפשר לראות ילד קטן עם זיכרון מופלא כזה. כל מיני דברים שאפשר היה לראות. בסוף הוא התגלה שהוא קומפוזיטור מיוחד. יש הרבה דברים שאפשר לראות כשמתבוננים, אפשר לראות סימנים כבר בילדות. כן, אז שני דברים. דבר ראשון, הנשמה מתפתחת כל הזמן דרך ההתפתחות של הגוף. כלומר, ההתפתחות של הנשמה, זה לא שהנשמה כעת נהיית נשמה יותר גדולה, יותר זקה, זה היה אצלה כל הזמן. אלא היא מפתחת את היכולות שלה, כשהכלים שהיא מקבלת הם כלים יותר טובים. הילד לומד לדבר, אז הנשמה מביאה כעת רעיונות שקודם לא יכלה להביע. קודם זה היה מובע דרך רגש עמוק בעיניים, מבט מעמיק, אבל לא הבנו מזה כלום. כשהילד לומד לדבר ופיתח את השפה שלו, קרא דברים של סופרים, משוררים, אז היכולות שלו מתפתחות. כעת אנחנו מגלים גם את האוצרות שיש אצלו. כנסת ישראל, שהיא עוברת דרך עם ישראל, מה שקורה עם עם ישראל משתקף בכל העולם כולו. כל התרבות בעולם היא ענפים של מה שקורה עם עם ישראל. בדור שהיו לנו נביאים, זה כתוב בצדקת הצדיק לרב צדוק הכהן, היו פילוסופים גדולים ביוון. ברגע שהנבואה פסקה מאיתנו, אין יותר פילוסופים ביוון. הייתה התפתחות רוחנית באירופה לפני 500 שנה, מקביל לזמן שבעם ישראל היה המערל, היה הארי הקדוש, היו גדולי היגיון, גדולי החשיבה. אז אצל אומות העולם נתגלו כוחות מחשבה מיוחדים מאוד. עם ישראל חזר לארץ, התחיל לחזור לארץ כמה שנים, תפרש מהם בערך, התחלה של חזרה של, התחלה של עליות, עליות מתימן, עליות מפולניה, מליטא, כן? אז עם ישראל מתחיל לחזור לארץ, ובאומות העולם מתחילה להיות תקשורת, מתחילה להתפתח התחבורה, תמצאו את הרכבות, יותר מאוחר גם את המכוניות, כן? שהן גורמות שההתקשרות היא תהיה יותר קלה, וזה מקביל למה שקורה בעם ישראל. כן? התפתחות של הטלפון, גם קשר, זה מקביל למה שבעם ישראל התחיל להיות קשר יותר חברתי, בין קהילות שונות, בין עדות שונות, תנועות שמדברות על איגוד של עם ישראל, תנועות חברתיות כמו אליאנס, כיח, שרוצות לחבר את כל היהודים בעולם, לדאוג לכל היהודים בעולם, אבל דרך הצד התרבותי, לא הרוחני העמוק, לא דרך הקודש. ומצד שני גם בקודש, כן? תנועות רוחניות של כינוס של התורה, כינוס של של האמונה, של החשיבה, אורח חיים, הרשש, הגאון מווילנה, כל מיני גדולים שמכנסים דברים רוחניים ביחד. אז אפשר לראות שמה שקורה בעם ישראל זה מקביל למה שמתפתח באומות. בימי הביניים, בזמנים הקשים מאוד שלנו, שרוב עם ישראל, רובו ככולו, לא היה בארץ, היהודים המעטים שחיו בארץ היו בתנאים מאוד קשים. עם ישראל היה מחובר לצינור החיים שלו בארץ ישראל בצורה מאוד רופפת ודלילה. באומות העולם המצב התרבותי החברתי נמוך מאוד מאוד. כן, ימי הביניים היו זמנים שתוחלת החיים של בני אדם הייתה בין 25 ל-30 שנה. מי שהגיע לגיל 30 נחשב שהוא כבר בוגר. הרוב מעטים שהגיעו לגיל הזה, 40, 50, זה היו חריגים, יוצאים מן הכלל. לא רק זה, גם כל כפר, כל מושב היה חי לעצמו. היו חומות מסביב לכל מקום, והיה תקופה שגם המלכים היו תלויים במי שלמד היסטוריה, וסלים. כל מקום היה המקום שלו, ואין קשר בין נסיך אחד לנסיך שני, ולפעמים נפגשים ביחד, אבל למלך אין שלטון שמארגן אומה שלמה. אחר כך, מאוחר יותר, אחרי מאות שנים, התחילה התקופה של המלכויות. קודם קראו לזה תקופת הפאודליזם, אבל זה תקופה של המלכויות. הרי זה התקופה של ההשכלה, של לאט לאט המלכויות התפרקו, ונהיה תקופה של בחירות ושל שלטון של העם. מה שקרה בישראל איכשהו משפיע על העולם כולו. כן. כן. מה שקורה בעם ישראל זה מתגלה על העולם כולו. כשבעם ישראל הייתה עלייה גדולה מאוד, תקופה של מלכות בית דוד ושלמה המלך, והייתה עלייה גדולה מאוד בישראל, הייתה עלייה רוחנית אצל אומות העולם. אז התפתחו ביוון הפילוסופים, בפרס אמינות, אמונה שיש כוח של טוב וכוח של רע, זה מאוד השפיע על העולם העתיק וביטל את האלילים הקדמונים שהיו מקודם. היה צעד קדימה, אמנם עדיין קשה מאוד ולא בריא, כן, חוסר אמונה באל אחד, אבל התחלה של חשיבה יותר על ערכים. לפני זה ההסתכלות על האלילים, שהאלילים זה כמו בני אדם, יש להם יצרים טובים, יצרים רעים, רק שהם יותר חזקים ושהם לא מתים. אחר כך זה השתנה כבר, שכאילו יש כוח גדול של טוב, כוח גדול של רע, וזה שוטף את כל העולם. זה עוד, עוד כל מיני דרכי חשיבה. כשעם ישראל, בגלל שהוא הושפע מהגויים, איבד את הכוח שלו וגלה מהארץ, ואז גם הנבואה פסקה, כי אם העם לא בריא אז הרוח לא יכולה להיות בשיא הבריאות שלה. מהרגע שלא היה לנו מלכות, כבר אין לנו נביאים. הנביאים בבית שני, בתחילת בית שני, זה שאריות של בית ראשון. אבל ברגע שהשלטון של הפרסים והיוונים התרחב, כבר אין לנו נביאים. בזמן החשמונאים היו לנו תנאים, כוח הקודש, כי בכל זאת היה לנו קצת כוח מדיני. אחרי זה גם זה אין. אחרי זה זה רק צמודים למשנה, לגמרא, אבל דברים חדשים אין כבר, יצירות חדשות. וכשמתחילה עלייה לאט לאט של עם ישראל, שזה פחות או יותר אחרי גירוש ספרד, מתחילה להיות חזרה לארץ, שזה הדור של השולחן ערוך והארי הקדוש, מתחילה להיות קצת התעוררות רוחנית של עם ישראל שהיא קשורה עם ההתעוררות הלאומית, אז במקביל גם באומות העולם מתחילה להיות עלייה רוחנית. אז הבנו פחות או יותר את המושג הזה, כנסת ישראל, שזה בחזל יש מקומות שזה גם נקרא שכינה. מה זה שכינה? האור של האלוקים ששוכן בעולם הזה, שמחיה את הכל. וזה אנחנו מבינים שזה שכינה בעולם הזה, היא נמצאת בארץ ישראל, שכינה בבית המקדש. שרתה שכינה על נביאים, על רוח הקודש, זה רק בארץ ישראל ורק בבית המקדש. כשנחרב בית המקדש אז גם הייתה גלות של השכינה, הייתה גלות של שכינה שנמצאת עם עם ישראל בגלות, אבל זה לא אותה שכינה, זה לא אותו אור, לא אותה עוצמה שהיה כשהיה בארץ ישראל. זה לא כשגלתה שכינה לבבל או לפרס, שזה אותו דבר מה שהיה בזמן בית המקדש, זה משהו אחר לגמרי. כן, אבל זה עדיין משהו מהאור הזה, משהו מהאור הזה, שזה אור של נצח, אור אלוקי, עליון, אל-טבעי, מקיף, אבל זה לא בעוצמות הגדולות שהיו בארץ ישראל. אז זה באופן כללי הבנת המושג הזה של כנסת ישראל, שזה מושג אלוקי ביסוד שלו, ולכן הרב כותב כאן באורות, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ותוארים מוגבלים. כמו שאי אפשר להגדיר את האלוקות, אז ההשתלשלות, האור של האלוקות הוא גם בלי הגדרה. כן. אנחנו רואים את הסימנים, כמו שאת המושג של החיים באדם. מישהו יכול להגיד מהם החיים? אנחנו לא יודעים מהם החיים. מהי הנשמה? אף אחד לא יודע מה זאת נשמה. אבל אם רוצים לדעת אם יש חיים או אין חיים, זה אפשר לראות. אם יש תנועה, אם יש מרץ, רצון, אנחנו אומרים שהחיים מתגלים. אבל מה עם החיים בעצמם, אנחנו לא יודעים. לדעת שהשכינה נמצאת בעולם, רואים את זה עם התפתחות של עם ישראל, גילוי שבעם ישראל יש גאונים, צדיקים, עם ישראל עם התעוררות גדולה, גבורה גדולה, אז רואים שהשכינה נמצאת. אבל זה לא שאנחנו מבינים מהי השכינה, כן? זה אלוקי, זה מעל העולם, מעל הטבע. אז זה מתגלה בעולם, וכמו שבדימוי הזה של השכינה לנשמה, אנחנו יודעים שהנשמה, אם היינו יכולים לבטא, שהנשמה רוצה להתקדם כל הזמן. זה העניין של הנשמה. הנשמה רוצה להתגלות. וזה שהיא רוצה להתגלות, זה אנחנו רואים שהילד, ילד קטן, כל הזמן רוצה להיות בחור. ובחור רוצה שיהיה לו בית, שתהיה לו אישה, שיהיו לו ילדים. רוצה שהכוחות יגדלו. והוא יוכל להשפיע יותר. יש אדם שרוצה להיות מנהיג, מנהיג של ציבור, רוצה להשפיע על ציבור. יש אדם שרוצה דרך עושר, דרך תפקידים, דרך כבוד, וזה הכל בא מהשאיפה של הנשמה ליותר כוחות כדי שהיא תוכל להתגלות יותר. אז יש לנשמה שאיפות, וכשאנחנו מדברים על השאיפה הכללית של הנשמה הכוללת של העולם, של ההוויה, שזה העניין של השכינה. השכינה רוצה שהעולם יהיה עולם טוב. כי רק דרך עולם טוב, עולם שלא חיים עם מלחמות, ולא עם מאבקים, ולא עולם של חולשות, של נטיות לחומר, שמחלישות את האידיאלים הרוחניים, לא עולם של מחלות, לא עולם של רעב, כי בעולם כזה אי אפשר להתגלות. כמו שהנשמה היא רוצה לגלות את הכוחות שלה, אז היא צריכה גוף בריא, צריכה גוף חזק, היא צריכה אדם שהוא לא עני, שאם היא צריכה לקנות ספרים, לעשות צדקה, חסד, היא יכולה, יש לה את האפשרות. לכן היא רוצה שלאדם יהיה איזה עושר מסוים. לא עושר בשביל שיעמוד ויהנה להסתכל על מלבנים של זהב שיש לו ועל כלים של זהב או של כסף שיש לו, אלא עושר שהוא יכול להשתמש בזה, להשפיע. זה לכן גם השכינה באופן כללי רוצה שהעולם יהיה מלא טוב, כדי שתוכל להשפיע מדרגות רוחניות גדולות. כמו שנזכר, שלעתיד לבוא, בימים ההם בעת הישפוך את רוחי על כל בשר, בניכם חזיונות יחזון, זקניכם חלומות יחלומון, ואף על העבדים ועל השפחות אשפוך את רוחי. כלומר, רוח השם תמלא את הכל. בני אדם יהיו כולם בעלי רוח הקודש. כך נזכר ביואל. ובישעיה, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, כל בשר. והיה מדי חודש בחודשו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. כל העולם יהיה קשור, אפילו המדרגות הפחותות, אולי אפילו בעלי חיים. כל בשר זה לא רק אדם. כולם יגיעו למדרגה של תפילה, של רוח הקודש, של גדלות גדולה. מתוך זה שהנשמה הזאת הגדולה שואפת לתיקון הכל, והנשמה הזאת היא מרוכזת בעם ישראל, מכאן בא המשפט אצלנו, כנסת ישראל בהרגשתה הרוחנית העודפת היא הראשונה בעולם לתשובה. לכן היא שואפת לתשובה, לתיקון הכל. כי זה העניין של הנשמה, שהכל יהיה בריא, שהכל יהיה משוכלל, שהכל יהיה מתוקן. אז כשמבינים מה העניין של כנסת ישראל, התמצית של ההוויה כולה, ומבינים שזה נמצא בישראל, מרוכז בישראל, אנחנו מבינים שהשאיפה הזאת לתשובה, הדיבורים על תשובה, הרצון לתשובה, מרוכז מאוד בעם ישראל. וזה יבוא אחר כך לכל העולם. אבל כאן, כאן המרכז, כאן הלב. זה גם, כן. כן, הנשמה כל הזמן בשאיפות, והשאיפות שלה כלפי השמיים. היא לא מחפשת עושר, כבוד, חברתיות, עולם הזה. ואם לפעמים היא מטפלת בזה, כדי לעזור לשאיפות הרוחניות להתקדם. כן, אז זה כאן המשפט הראשון. הרגשתה הרוחנית העודפת, זה הבנו, כי ההוויה, תמצית ההוויה מושפעת בעולם הזה בישראל, והיא הראשונה בעולם לתשובה, כי התשובה זה שאיפה לתיקון ולהתעלות כל הזמן. לכן כאן זה נמצא. תשובה זה לא רק תשובה מחטאים, אלא התעלות, שכלול. כמו שכשילד נהיה בחור, הוא פחות קטנוני, פחות משחק בצעצועים, זה סוג של תשובה. קודם הוא ראה את שמחת החיים שלו בבובה ובדו ובמכונית שהוא מבריג שם איזה בורג וזה מתחיל לנסוע. וזה היה השמחה הגדולה של הילד. וכשהוא בחור זה בכלל לא מעניין אותו. כן, מעניינים אותו דברים אחרים. אז יש כאן תשובה על הקטנוניות שהייתה לו. זה סוג של תשובה. וכשאדם מתבגר יותר ורואה שגם המשחקים של הנערים להרוויח יותר כסף, לעבוד בחופש, יהיה לו עוד קצת כסף משלו, שיוכל לקנות נעליים עם ברק חשמלי ובגדים מחליפי צבעים וכל מיני שטויות, כן? אז גם מזה הוא עולה. אחר כך שאדם רוצה לראות סרטים, לראות ככה דברים רצים, וגם זה סוג של ילדות, ילדות שמתבגרים ממנה ומבינים שזה הכל הבל, שאולי היה בזה קצת התקדמות לעומת התינוקיות שלו, אבל זה עדיין שום דבר. כן, הנשמה של האדם שואפת לדברים מאוד מאוד עליונים, לדברים של קשר עם ריבונו של עולם, עם הבורא, קשר שמשפיע על כל ההוויה, ולא רק הדברים שבוקעים רק מהגוף הפרטי שלו. כן? מכאן מתחילה התשובה בעולם כולו. טוב, נעמוד כאן.